כאן בהקמה עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
זאת המלחמה הראשונה שלי. אני חשבתי שאני צריך לספר את הסיפור של הפחד. כי זה הייתה המלחמה למעשה. שום דבר אחר לא הספקתי.
ימים ספורים לאחר סיומה של מלחמת ששת הימים ביוני 1967, יוצאים מספר קיבוצניקים לשוחח עם חבריהם הלוחמים, החיים בקיבוצים השונים ברחבי הארץ, על המחשבות והרגשות שלאחר המלחמה, הכיבוש והניצחון. לשוחח על ששת הימים הפרטיים של כל אחד מהם. בין האנשים העוסקים במלאכה, עורך הספר אברהם שפירא, עמוס עוז ואבא קובנר. הם מקליטים את השיחות, בעיקר בשעות הלילה. אולי השעות שמאפשרות לאנשים לשבת בשקט ולהיפתח. לומר דברים שאולי לא היו נאמרים, באור יום. השיחות המוקלטות עברו עריכה בידי שפירא והפכו לספר שיח לוחמים, פרקי הקשבה והתבוננות. חלק מהן נפסל בידי הצנזורה ולא הגיע אל דפי הספר. לא חזרנו מהקרב הלומי ניצחון. יתרה מזאת, מתוך הזעזוע הבראשיתי נבקע מעיין של תהיות, הרהורים וביקורת נוקבת. בנוסח של שאל בן אדם לנתיבות עולם, שאל אי הדרך. המשפט הזה של הסופר יוסף חיים ברנר משמש כמוטו בפתח הספר, ולצידו מוסיפים האורחים, כי בשיחות הללו המלחמה הייתה נקודת המוצא, ובשום אופן לא העיקר.
פוגש לי בחמש דקות הראשונות של הקרב, ירדו 45 חבר'ה במכן. שמשפחות כמויות עצומות כאלה של דם, ואתה לא יודע מי בין החיים, מי בין המתים. זאת אולי הייתה הרגשה הקשה ביותר שמעתי.
ואני זוכר שבחודש פברואר 67 חלבתי יחד עם ידידי אמנון חרודי בערפת. והתחלנו לדבר. הוא אמר לי כך. תשמע, אנחנו במלחמת השחרור היינו ילדים. במלחמת סיני היינו טירונים או בכלל לא התגייסנו. למעשה, הוא אמר, אנחנו החמצנו את חוויית המלחמה ואנחנו לא נחווה אותה יותר. כי הדור שלנו כבר לא ילחם. אחר כך פרצה המלחמה ב-67 והוא בפגז האחרון שנורה על ה... יחידה שלו בירושלים, הוא נהרג. זאת אומרת, במלחמה הראשונה שלו הייתה גם המלחמה האחרונה.
לנו אין רצון להוציא עוד אלבום ניצחון, ולא לקט שזרטים בנוסח עקפנו, הגפנו, דפקנו, כבשנו. בכלל, אנחנו לא רוצים שאנשים יספרו מה הם עשו במלחמה. אנחנו רוצים שיספרו מה עבר עליהם. להיות שלא נעשה את השירות הגדול ביותר למה שקוראים במורל הלאומי,
ונעשה שירות
קטן,
האמת. אני מארחת כאן באולפן את יניב שפירא, מנהל המשכן לאומנות בן חרוד, ובנו של אברהם שפירא, עורך הספר, ואת הבמאית מור לושי, שעשתה את הסרט שיח לוחמים הסלילים הגנוזים, ביחד עם דניאל סיוון, לפני כשנתיים. הסרט שלה חשף את הקולות שצונזרו ואפשר להעמיק את התמונה על אותו שיח לוחמים. בהמשך הצטרפו לתוכנית אלי אלון ואבישי גרוסמן, שלחמו בששת הימים והשתתפו בספר. אני ענת שרון בלייס, הביצוע הטכני של אייל שינדלר. האזנה טובה. ואני רוצה לשאול את שניכם, אולי גם לשאול את עצמי, אנחנו שלושתנו נולדנו אחרי המלחמה, אחרי 67, ועבורנו היא תמיד הייתה סיפור, מילים, תמונות, אבל אתם שניכם התקרבתם אליה הכי קרוב שאפשר. אז מהו שיח לוחמים שלכם? יניב.
שיח לוחמים בשבילי הוא גם מושג, הוא גם זיכרון, הוא גם מבט מהיום אחורה, והבנה יומיומית, או בכל אופן, בכל פעם כשאני מתבונן במושג, בספר, בחומרים, הבנה כמה הדברים אקטואליים ורלוונטיים גם להיום. מהבחינה הזו, הייתי אומר ששיח לוחמים עבורי הוא ספר פתוח, עם התחלה ועדיין בלי סוף.
מור.
אני ממש ככה מסכימה עם כל מילה. עבורי, שיח לוחמים מהרגע הראשון ששמעתי את הקולות ואת הצלילים, עבורי זה ההווה, ואפילו יותר מזה, זה העתיד. זה העתיד שלנו כאן, תור אזרחים, זה העתיד של הילדים שלי. אני חושבת שהספר באמת חושף את המורכבות של המחיר הכבד, שאנחנו משלמים אותו יום-יום, ולכן זה ההווה מבחינתי, כיוון שהמחיר והתובנות שהיו להם אז, לצערי, אין עדיין אקטואליות, הסכסוך הזה, אנחנו בלב ליבו של הסכסוך, ולכן הדבר הזה הוא הווה בעתיד, וכולנו חייבים להקשיב לקולות האלה.
אני רואה אותך, את הפנים שלך, את כל המימיקה שהמאזינות והמאזינים לא רואים, לב שלך שיוצא אל הפנים, וזה בדיוק המקום אולי דווקא בתחילת התוכנית לנסות לחשוב על הספר הזה וגם על הסרט שלך, שזכו להצלחה רבה גם בארץ וגם בעולם, עם כל הקולות שהתנגדו לו, שביניהם היו אמרו, זה שיח של יפי נפש, זה השיח של היורים ובוכים. איך אנחנו נעשה כאן תוכנית שלא יקראו לתוכנית שמאלנית? איך אנחנו נעשה תוכנית שבה אנחנו באמת ובתמים מבקשים לפנות לכולם במדינה הזאת, באהבה, בכבוד, בקשב והתבוננות, כפי שנאמר בספר?
דיבור על שיח לוחמים, גם המקורי, כלומר גם בקולות של אותם לוחמים משוחחים, וגם של אותם מראיינים מדובבים, הוא לא היה פוליטי, ולא היה שמאלני, זה היה דיבור אנושי. זה היה דיבור של אנשים שעוד לא ידעו, לא הכירו את המילה כיבוש, ולא הכירו את המילה, הם חוו את החוויה של גירוש, אבל עדיין לא הבינו מה זה. הם פעם ראשונה דיברו את זה החוצה. מהבחינה הזו, הדוקומנט הזה, הוא קודם כל דוקומנט אנושי. הצורך שלנו לחזור אליו היום, מור מסיבותיה, אני מסיבותיי, ושל רבים אחרים, הוא לא ממקום נוסטלגי, ואפשר לקחת את זה גם למקום השמאלני או הפוליטי, אבל יותר ולפני, המשמעות הכי עמוקה של הספר זה הממד האנושי שלו. ומהבחינה הזו אני חייב גם לומר ששיח לוחמים עבורי הוא גם דוקומנט אוניברסלי, שהוא הרבה מעבר לשאלה המקומית שלנו כאן בישראל.
אלי אלון.
חוזרים הביתה. יש שעדיין חולמים בלילות, ומראות האימים דוקרים את גבות עיניהם מבפנים. יש שעדיין סוערים בתוכם, אינם מוצאים מקום, אינם מוצאים מנוח. יש שאינם יכולים לחזור לחיי העבודה. החיים נראים כמו חלל גדול שאין במה למלאו. וכי אפשר לחזור לקטנות, לשגרה, לאחר כל מה שעבר? חוזרים הביתה. האם אי פעם היו הבית, הקיבוץ, החיים שאנו יוצרים כאן יום-יום, יותר יקרים, יותר אמיתיים, יותר צודקים? עם כל צעד בנוף המוכר, נסוגים הצללים, וחופשים אותך הירק והתקווה. אתה פושט את המדים, ונכנס למדי הקרב של השלום. קרב היצירה, קרב האושר. האם שוב יקראו לך בקרוב?
אבישי גרוסמן.
והמחשבה הזאת שלמעשה לא יהיו יותר מלחמות, המלחמה הזאת, המידה רבה מאוד הייתה משותפת לדור השני, ראשוני הדור השני. זה שמאז היו בלי סוף מלחמות, ו... אנחנו השתתפנו בחלקן הגדול, והקיבוצים, וגם אנחנו שילמנו מחירים מאוד מאוד כבדים. זה לא היה בצפי של רוב רובם של האנשים, למרות שאנחנו הרגשנו שהניצחון הזה, שהיה חזק מדי, גדול מדי, פוגע מדי לגבי האויב הערבי, הוא בסופו של דבר יהיה לרעתנו.
אחד כמו אבישי, למשל, ראה מה שאנחנו לא ראינו. אנחנו היינו בחצי אופוריה. היו לנו פה משוגעים שמיד הוציאו אותנו לטיולים בגדה המערבית, ופה, וראינו ונהננו, והרשומרון והכל. לא בדיוק הבנו מה שהולך להיות.
איפה היית? אז אני אגיד לך. אני גויסתי, הייתי ביחידת קשר, הייתי לחותן בפיקוד צפון, ולא הספקנו הרבה. זה קצת היה, הייתי בזמן המלחמה בצפון, אבל לא הגעתי לרמת הגולן, לסיני וכך הלאה.
אבל ישבת על הוורידים של הרע.
ישבתי, לא משנה, אבל
לא. על הרקע הזה, אני...
אבל לא הספקתי הרבה ללחם, או להיפגע, או לפגוע, או...
אלי, איפה אתה היית?
אני עוד הספקתי להיות ממש... השתחררתי מהצבא, ועוד הספקתי להיות אחרי השחרור במלחמת סיני. כי אני קצת מבוגר מאבישי, אבל... מלחמה גדולה, וזה כבר אתה בשנות ה-30, שאתה כבר תופס למעשה, אתה לא ילד, אתה גם נשוי, עם ילד. המלחמה הגדולה מבחינתי הייתה מלחמת ששת הימים. אני אגיד לך למה, אז בוא נגיד לך מה ששאלת. אני הייתי קצין חרמש, זחלמים, חרמש זה זחלמים, זה פלוגת זחלמים, גבעה 8 שכבשה דרך גבעת האם, היא כבשה את הרמה, ושם עסקנו בכל מיני דברים, הובלנו שבועים ועשינו כל מיני עבודות, ואחר כך החוויה המרכזית שלי, אולי אחת החוויות המרכזיות, זה היה שמיד ירדנו לרמלה שם, קרוב לירושלים, ואני ביום רגע חופש היה לי, הלכתי לבית הקברות הצבאי לראות את הקברים של חברינו שנפלו. וזו הייתה חוויה מהממת, ולהגיד משהו ברקע, באותו זמן התפרסם מסדר הנופלים, וכל המאומה, וכל הכותל, וכל הזה. ואני באתי לשם. עם המסרות קברים של הצנחנים שלא הספיקו לחפור עמוק, והסירחון עלה עד כיסא הכבוד. מפה זה הר המנוחות, שהאדמה לא מקבלת את האנשים הצעירים האלה. זה הייתה חוויה נוראה, אנטי המאומה הכללית של הניצחון ואלבומים שמיד התחילו להופיע בזה וזה וזה.
זה שיר שכתבת ומופיע בספר שיח לוחמים.
כן.
בוא נקרא קטע מתוך השיר.
בהר המנוחות אין מנוחות. שורות שורות של עולות, מונחות העולות בקבר הצער, והאדמה אינה יכולה לקבלן. אין מנוחות בהר המנוחות. חיילים נואשים שורות שורות, נאבקים, מתחפרים בציפורניהם בסלע, חותרים במרפקיהם באופל, לוחשים לאדמה, קחי את מנחתנו, או אמא, קבלי אותנו. ואדמת ירושלים הקשה והנאמנה, אדמת ירושלים האוהבת, אינה יכולה לקבלם. הם אינם שלה, הם אינם עשויים מוות. שוקקים, צעירים לעד, הם צוחקים ורועשים, ומותם עליהם כמסיכה.
זה לא היה שיח פוליטי, זה היה באמת שיח של חיילים שחזרו מזועזעים, שחזרו עם משבר נפשי מאוד עמוק, שחזרו עם תובנות, שחזרו עם באמת החוויות שלהם, של הדינמיקה, עם אוכלוסייה שנכבשה, זה אתה. הסיפור הזה הוא של החיילים האלה שחזרו, לא היה אז שמאל, ולא היה אז ימין, כמו שאנחנו רואים אותו היום. הסרט תוקרן בעשרות אולמות ברחבי הארץ. הרבה אנשים, כביכול מהצד הימני של המפה, כן, הגיעו לראות את הסרט. ואת יודעת מה? הם היו צמאים לדיון שהוא אינטלקטואלי, ולדיון שהוא מעשיר, וכמה צעירים שחוו עכשיו מלחמה וחזרו ממלחמה, צעירים בני 21-22 שעכשיו יצאו מהצבא והגיעו לצפות בסרט, אמרו לי כמה הזדהיתי, כמה הזדהיתי, גם המלחמה שאני חוויתי הייתה המלחמה הזו. אני חושבת שחשוב לעשות היום דיון פוליטי, ולא צריך לפחד להיסגר מהמקום הזה של כן, בואו נדבר פוליטיקה, בואו נדבר על זה.
שזה לא רק פוליטיקה, זה דיון הומני, ואולי אם נחזור לשורשים של הספר, שהם בכלל שורשים חסידים, כי השיחה היא אותו שיחה של אני אתה, במובן של מרטין בובר. בוא נשב ונקשיב. אתה תקשיב לי, אני אקשיב לך עד שנוכל להזדהות, ולהחליף מקומות. יניב, ואתה גם הבן של העורך של אברהם שפירא. אתה גדלת, זאת אומרת, נולדת אחרי שהספר ראה אור, אבל גדלת בצילו, עם הסיפורים, עם החומרים.
אני יליד 1967. מדי שנה, מדי יום השנה, מדי יום זיכרון, שיח לוחמים צף ועלה. כמובן שרק בשלב מאוחר יותר, בטח כשהייתי בצבא, ולאחר הצבא התחלתי יותר להעמיק בחומרים, לנסות להבין מה זה המושג הזה, מה זה הספר הזה, כי באופן טבעי בגיל צעיר זאת פחות מדבר אליך. הנה היום אני גם בפתח פרויקט שעוסק באופן ישיר באותו שיח לוחמים, ושוב, לא ממקום נוסטלגי ולא מהמקום של הבית ולא מהמקום של אבא, אלא בגלל מאותו מקום שמכיר בעובדה שיש איזה דוקומנט שאפשר לחזור אליו ובעיקר ללמוד ממנו ולהחכים ממנו ולגדול ממנו ומהמקומות האלו. אני מקודם הצבעתי כי דיברת על המקורות של הספר. זה כן משהו שבא לי מהבית, לשים לב לפרטים הקטנים ולמילים ולניואנסים. במקרה הזה, לכותרת משנה של הספר, פרקי הקשבה והתבוננות, ואיך אורחי הספר, עמוס עוז ואברהם שפירא, בחרו בחפידה רבה את שם הספר, וזה לא בא בקלות, היו כל מיני דיונים, ואת כותרת המשנה, וההקשבה לאחר, אבל גם לעצמך, וההתבוננות על האחר, אבל גם על הנפש שלך פנימה, והכנות עם עצמך, אלה היו התובנות שלהם מתוך עשרות שיחות ועשרות קולות של אותם חיילים. ולא פעם ניסיתי לדמיין את אבא שלי יושב במועדון בגבעת ברנר או בגבע או בעין חרוד מול אותם חיילים ומדובב אותם ושומע את אותן קולות יוצאים מהם מנבחי נפשם. ובאותם רגעי סף, באותם חוויות של כשאתה הורג אדם, או שחבר שלך נהרג, או שאתה מגרש משפחה או כפר שלם, וצריך להמציא סיפורים כדי לומר לאותם קהילה של אנשים, עוד מעט מפציצים אתכם בתור המצאה כדי שיצאו מהכפר. ויש המון סיפורים כאלה בתוך הספר.
אני גאווה כזאת שזה, ניצחנו אותך. הרגשתי ככה, מהתעלות כזאת. יהודי, עם כל הלבוש של הביטוי הזה, שיהודי לא גבר ולא מין חייל ולא גיבור, אלא אחד כזה, או חנווניות, או חיית, או עורך דין, או מוקר. אתה ראית את עצמי בתור, בן כזה של גולה, על טנקים, שריון, מול טענה בתור כובש. אני משנה טובה, כבש את תכונה לי.
לכל המצרים יכולנו לגבר מכל המצרים. למה כל העם עסק בהילולה של שמחה וזה, והתנועה הקיבוצית הייתה אבלה? כי התנועה הקיבוצית איבדה לפי הסטטיסטיקה אחד מכל ארבעה, ולכן אנחנו היינו עסוקים באבל. אני, זה דבר שעסיק אותי. אני רוצה להגיד לך, שאני הייתי הולך לפני האבא השקול, הייתי פוגש אותו, אז חשבתי, אוי, מה הוא חושב לו, החילה הזאת, או הכלומני כזה. הוא חי, והבן שלי המוצלח הזה, באמת היה מוצלח, הוא מת. אני הסתובבתי שנה שלמה עם רגשי אשמה, עד שכתבתי ספר שלם על העניין של רגשי אשמה האלה.
אבישי, אני חוזרת אליך, כן. ומדבר על האבל. השיחה איתך מתחילה עם המילים היעדר השמחה.
היעדר השמחה מאפיין את אלה שחזרו מהמלחמה. אין לי הרגשה שהייתה זאת הפעם האחרונה בה היושבים כאן ילבשו מדים. מיד לאחר המלחמה החלה הרגשה שהיה זה עוד שלב, שלב שהצלחנו בו יפה מאוד, ושהיה קצת בבחינת נס. אבל אני כל הזמן חי בהרגשה שהשלב הבא יהיה הרבה יותר מהר מאשר בעוד 10 שנים. אין זו שאלה של ניתוח פוליטי או גיאופוליטי. זו בעיקר שאלה של תחושות, שלא תמיד אני מסוגל להסבירן לעצמי. יש כאלה המנסים לשכנע את עצמם. הם מתווכחים וטוענים שזה הסוף, והערבים גמורים, ואין להם שום סיכוי. לי יש כל הזמן הרגשה שהסיבוב הבא יהיה הרבה יותר אכזרי. כי אם עד עכשיו חלק גדול מהערבים לא שנא אותנו, שנאה אמיתית, וכפי שידוע, שנאת האויב היא אחד המניעים הטובים למלחמות, אז עכשיו, אחרי שהפכנו סוף סוף לצבא כובש, אמנם בלוויית גינונים עדינים מאוד, כי היהודים במיוחד הקיבוצניקים לא יודעים לכבוש ולא יודעים לשלוט. ראיתי ברמה איך שני חיילים, אני חושב שהם קיבוצניקים, הובילו שבויים. הייתה הרגשה שהחבר'ה האלה שהם מוליכים אותם הם מתנצלים. הם עשו את זה בקושי רב. חבר'ה שלא היו בקרבת מקום צעקו, יאללה חבר'ה תדפקו אותם, אל תרחמו עליהם. אבל אלה שהוליכו אותם נהגו בהם ברחמנות. אנחנו מחזיקים בשטחים שבהם יש אוכלוסייה ערבית די שורשית. נדמה לי שבסיבוב הבא השנאה של היישוב הערבי לגבינו תהיה יותר רצינית והרבה יותר תהומית. ולכן גם המלחמה שתבוא תהיה הרבה יותר אכזרית ויהיו בה הרבה יותר קורבנות. ואכן זה בדיוק התממש.
יש רגע שאתם גאים בו? יש לכם רגע של שמחה?
לי לא היו הרגשות של שמחה, למרות שאחרי המלחמה, מיד שהסתיימה, הייתה אופוריה יוצאת דופן. ואנחנו נסענו כמו כל עם ישראל לגדה המערבית, לבקר בכל המקומות שהכרנו מהספרות, שהכרנו ממשחקי קלפים וכך הלאה. והייתה איזו תחושה של משהו שהוא מעבר לכאן ועכשיו, ונסענו. וראינו וביקרנו וזה, אבל לאופוריה הזאת שהייתה בו זמנית ואולי בעיקר הייתה תחושה קשה ביותר של עצב, מה שאלי אמר קודם, שכמות הנופלים.
אז מי היו אנשים שחגגו?
גם בתנועה הקיבוצית היו כאלה והיו אחרים, לא כולם היו שיח לוחמים. אגב, ההוצאה של שיח לוחמים לובטה לא מעט בביקורת לא קטנה גם בתוך התנועה הקיבוצית, כולל הביטוי יורים ובוכים, הם מתייפייפים, הם מדברים דיבורים כאלה וזה. מה שאני רוצה לטעון, שמה שמעניין פה, זה שהייחוד של המלחמה הזאת היה הייתה תחושה של חרדה קיומית, שעוד מעט אולי אנחנו נושמד ועוד מעט והתחילו לחפור את החפירות ואת התעלות ואת הזה. ותוך 6 ימים קרה לנו נס. שתוך 6 ימים התברר שניצחנו בצורה שאיש לא ציפה מהציבור הרחב, לא אלא על דעתו. והחיבור הזה של קרבה בין חרדה לבין נס הוליך גם את האופוריה, אבל הוליך גם את התחושות ש... באות לידי ביטוי בספר הזה ובמקומות אחרים שאמרו, חבר'ה, זה משהו ניסי שלא יכול להיות אמיתי. זה משהו שהוא קורה אולי פעם אחת, הוא לא יכול לקרות יותר והוא לא יקרה לנו יותר. השקפה שלי וגם של אלי בהקשר הזה, שכל דבר שמריח מקדושה וממשהו שהוא מעבר לכאן ועכשיו, משהו שהוא קרוב יותר לאלוהים אולי או לאמונה, הוא בסופו של דבר יש בו סכנה. למה? בגלל שברגע שאתה נוגע בקדושה או בדבר קדוש, אתה לא יכול להגיע להסכמה, כי זה אמיתות מוחלטות ואמונות מוחלטות, וכמו מונותאיזם למשל. והתוצאה היא בסופו של דבר שאין אפשרות להגיע למשא ומתן. ואני, הייתה לי הרגשה מהתחלה. ברגע שדיברו על ירושלים, שברגע שאנחנו איחדנו את ירושלים, לא נוכל להגיע יותר להסכם עם הערבים. כי עוסקים בעניינים שהם עניינים של קדושה.
לגבי אנשים משחקים, לא אבנים. אולי לגבי אבא שלי זה להיפך. לא, ואני הייתי שם באמת דקות ספורות אחרי הכיבוש. זו הרגשה משונה מאוד. לגבי מי שפעם ראשונה כבש ארץ. תמיד, זה לא כמו במדבר. שנתקלים חיילים מול חיילים. זה היה חיילים עם אזרחים.
אספנו שבועים בעיר העתיקה. היו שם רגעים שאתה מרגיש מן הרגשת כוח כזאת, ואת דוחף אותם בגסות, ואתה... הם קצת לא מבינים, הם קצת מטומטמים מפחד, והם... זה נותן לך מין הרגשת עליונות כזאת, ו... ואיפשהו נאבדים מעצורים.
מסכנים, ילדים בוכים, ואם זה... ו... זה לא הייתה בשביל עיר משוחררת, זה הייתה עיר כבושה.
הספר עצמו נפתח עם שיחה בקיבוץ יפעת, והכותרת של השיחה הזאת לא היה לי מוסר כליות כשיריתי, אבל שמחתי שהוא התחמק. ואדם בשם אמרם אומר שם בין היתר, היה שם חייל שלהם, של הסורים, ששכב פצוע. פצוע קשה וכאב לו. אלה היו אנשי אל פתח, ואצל כל החיילים שלנו, על כל פנים, בערה שנאה אליהם. ואחד הציע לחסל אותו, מובן שלא הרשינו לו. ויש בלי סוף תיאורים כאלה, של אנשים שיוצאים למלחמה מוצדקת, והם צריכים להגן על עצמם ועל המולדת, ומסוגלים לראות אדם מאחורי האויב.
באמת חלק מהאינטואיציה הזאת.
בסרט שלך זה מאוד מודגש.
כן. של אברהם שפירה ועמוס עוז וכל מי שעסק במלאכה, באמת להבין, הרי צריך להבין, האווירה באותם ימים הייתה אווירה של אופוריה. הדברים היו מתחת לפני השטח, להם היה את האומץ לבוא באמת ולשאול את הדברים, ולדבר על הדברים, לדבר באמת על המחיר הזה, מחיר שאני חושבת שכמו שיניב אמר, זה מלחמה היא חוויה אוניברסלית, זה צלקות שאנשים לוקחים איתם ככה לכל החיים. אני חושבת שהדילמות האלה של אדם, אויב, אני חושבת שגם היום במלחמה, אפילו המלחמות של השנים האחרונות, אלה דילמות שקיימות, תמיד יהיו קיימות, תמיד אנשים יסחבו איתם את זה, ולכן הקול הזה, שהוא לא הקול של חשופים בצריח ושל הגנרלים, אלא באמת הקול האנושי, הוא כל כך חשוב, כל כך חשוב, שהם הלכו והקליטו את השיחות האלה, האומץ שמאחורי זה.
ואותו אמרם ממשיך אחר כך, כשהם כבר מגיעים לכפר, שבו הם כנראה אמורים לגרש את האוכלוסייה, והוא אומר לאחד התושבים, רציתם? קיבלתם. הנה הצד השני של זה. אתם רציתם מלחמה? קיבלתם? הפסדתם? תתמודדו. אבל היה דבר מוזר. זאת אומרת, פתאום בשעות ובימים שנוקפים, במפגש הזה מול האוכלוסייה, מבצבצים הסדקים. פתאום הניצחון הזה כבר לא כל כך מתוק.
מה ששבר את כל החיילים מבחינה נפשית, בשלב הזה של המלחמה, זה לראות את האויב. אני מדבר על השלב, שראינו מי נלחם בנו, נגד מי נלחמנו. וראינו שם כללי אנוש, אנשים מושפלים עד עפר. אנשים שאם הייתי רואה אותם בזמן לחימה, אולי הייתי נלחם אחרת, או היינו מתנהגים אחרת בפני הקרב. מפני שהם הופיעו עפר ואפר.
מור, איך את מגיעה אל הסלילים הגנוזים? הם נמצאים אצלכם בבית. הוא די עשיר הספר בקולות, ועדיין כל כך הרבה דברים נשארו בחוץ. מה משך אותך לשם?
ככה נתקלתי בספר במסגרת... לימודי היסטוריה, והייתי בהלם שאני לא הכרתי את הספר הזה, לא הכרתי את הקול הזה, זאת אומרת, תמיד אומרים שהקולות הראשונים שהיו, זה בעצם היה לייבוביץ', לא, היה כאן איזשהו משהו שקרה.
שהיה לייבוביץ',
היה כאן משהו שקרה ימים ספורים אחרי המלחמה, עדויות, וברגע שהבנתי גם שבעצם הם הקליטו את כל השיחות, ושממש אפשר לשמוע ולהריח ולהרגיש, אמרתי, וואו, אני חייבת לשמוע באופן לא מטווח איך נשמעת, איך נשמע המלחמה הזו. ובעצם ככה הגעתי לאברהם שפירה.
אני מניחה שלא פתח את הדלת במהירות.
לקח לי זמן להגיע אליו.
באיזושהי שיחת טלפון ארוכה איתו, הרבה, בסוף
הרבה
הוא לא
שיחות,
התרצה.
הרבה
אז יניב מייצג גם אותו.
ובסוף הוא הזמין אותי באמת להרצאה.
הוא הפך לימים להיות חוקר יהדות חשוב, אבא שלך.
כן, בין השאר.
הייתי בהיריון עם הילד הראשון שלי, באתי אליו עם בטן ענקית כזו, והוא ראה אותי, לא יודעת, והוא אמר לי, טוב, אז בואי לקיבוץ ונדבר על זה.
במשך שנים, זה היה לחידה, אותו שיח לוחמים שבאמת גדלתי בצילו, במידה מסוימת, ובשלב מסוים, אבא מדבר על אותו דוקומנט, פונים אליו מכל מיני ערוצים, ואני שואל אותו, אבא, למה אתה לא משחרר את החומר? למה אתה לא נותן אותו? והוא, באיזושהי דבקות שהייתה עבורי, הרבה שנים חידה, לא הסכים לשחרר את החומרים. ואני זוכר את עצמי גם, שואל אותו, אבא, למה ההקלטות האלה, הטייפ ריקורדר, נמצא לא בבית, בחדר עבודה שלו, למה אתה לא נענה לאותו איש תקשורת מכאן או מכאן? וזה חזר על עצמו כל שנה. ולא באמת יכולתי להבין, ובשלב מאוחר יותר...
הוא ענה לך? הוא אמר לך למה?
האמת היא שהתשובה קיבלתי, הוא לא תמיד ידע לענות לי, או שאני לא תמיד ידעתי להבין או לקבל. ואני הבנתי בצורה יותר ברורה, רק סביב העבודה שלו יחד עם מור, או של מור יחד איתו, סביב העבודה לסרט, שיח לוחמים הסלילים הגנוזים, ו... ושם יצאו כמה מימדים. ואז אני הבנתי אולי יותר לעומק שאחת הסיבות זה שהוא הרגיש אחריות עמוקה לאותן קולות, לאותן שיחות, וכשאני אומר אחריות, אני מתכוון למה יעשו איתם. כלומר, הוא הבין שיש אצלו בידיים מסמך נדיר מצד אחד. והמסמך הנדיר הזה הוא לא היה נדיר מבחינה כספית כמובן, אלא מבחינה תרבותית, מבחינה היסטורית, מבחינה אנושית, מכל הבחינות שאנחנו מדברים עליהן עכשיו, והוא מאוד היה חרד שלא יעשו בזה שימוש פופוליסטי, או תקשורתי, או זול, או מהיר, או צהוב, כי יש את כל האלמנטים האלה שם, לא לימין ולא לשמאל. ומה גם שעם הזמן הבנתי שכל אותם דוברים, כמעט ללא יוצא מהכלל, הם פוסט-טראומטיים, שלא הובחנו,
כן.
ושלא היו מודעים לכך בזמן השיחות. והנה יש לך הקלטות של אנשים פוסט-טראומטיים.
למרות שאגב הקשבה, הקשבה אמיתית, אתה שומע. אתה שומע בקול שלהם את הטראומה.
כן, אז הוא ידע מה יש לו שם. ואני חושב שהיה פה שוב צירוף מקרים מאוד מיוחד, כי כשמור הגיע אליו, אז קודם כל היא שבתה את אמונו. אבל גם כשהיא הגיעה אליו, זה לא רק מהצד שלו, זה גם מהצד שלה. פתאום הוא ראה, מור מבחינתו הייתה הנציגה של הדור העכשווי. והנה הוא ראה שיש מישהו שמקשיב ויכול לקחת החומרים ולטפל בהם באחריות רבה.
אנחנו פה, קיבוץ עין שמר, בשומר הצעיר בכלל, קיבלנו חינוך. של מה שהיה קרוי לאחוות עמים. אנחנו גם כשהיינו מילדות, חיינו על יד ערבים, עם ערבים, טיילנו בכפרים ערבים, והתייחסנו במידה רבה מאוד מתקופת החינוך שלנו והמציאות שבה חיינו, כאל ערבים כשווה ערך, כאל בני אדם. אנחנו לא, אני לא חושב, אנחנו לא קיבלנו חינוך לשנאה, אלא להפך, במידה רבה מאוד. ולכן אני לפחות, אחרי מה שקרה, כולל העבדות, כולל העובדה שהם הרגו את החברים שלנו, כולל אמנון חרודי, שמת היה חבר קרוב מאוד שלי, לא הרגשתי שנאה אליהם. עד היום לא. אני לא מרגיש שנאה, אני לא מרגיש תחושה שאני רוצה לחסל אותם ולהרוג אותם ולעשות כל מיני דברים. אני לא מרגיש ככה, אבל היו אחרים. כן. והיו אחרים שהם הוא... עכשיו זה לפי ערכתי גם במידה רבה מאוד קשור לתנועות הקיבוציות השונות. יש הקיבוץ הארצי, שומר הצעיר, זה אנחנו, שקיבלנו חינוך מאוד אדוק לאחוות עמים, שוויון ערך, ויש הקיבוץ המאוחד, שהקיבוץ המאוחד.
והקיבוץ הדתי.
והקיבוץ הדתי, אבל הקיבוץ המאוחד, שקיבל חינוך של כוח, של ארץ ישראל השלימה, של חלומות כאלה באספמיה, הם היו יותר קשוחים, ועליהם לחלקם הגדול היה יותר קשה לקבל את שיח לוחמים, בגלל שהוא דיבר כל מיני דיבורים רכים.
מהפך כאילו הרגשת השואה אל הניצחון הגדול, הוא בעיקר בימי המתנה, הוא היה מאוד, מאוד הייתה הרגשה הזאת של הצבאות וזה, ואף אחד לא ידע מה יהיה. אבל אחר כך, אתה גם מבין שהניצחון הגדול הזה, המחיר היה כבד. עכשיו, אנחנו בני קיבוץ, אני בכל אופן לא הפנמתי עד כדי כך את בעיית השואה, אם כי האווירה הייתה כזאת, ולא הייתה לי שום שמחה על הניצחון הזה. הנה פה מופיע אחד הגיבורים שלנו שהיה מפי בקיבוש ירושלים, שכבר בהתחלה נהרגה לו חצי, לא נהרגה, נפצעה, נהרגה, והיו שם חברים מהקיבוץ שלנו, חצי פלוגה שלו כבר הלכה, והוא היה צריך להתקדם, קראו לו חג ארליכמן. ואני לא יודע אם הוא שמח כשהוא הגיע לכותל, אבל הוא בטח לא שמח כשהוא שמע שיש 100 צנחנים הרוגים. זאת הייתה החוויה המרכזית שלי. אני אפילו על זה פרסמתי ספר.
שאני, הר המנוחות.
כן, שאני יושב ואני חושב, מה קורה למתים האלה? מה, הם כמו במסדר הנופלים של חיים חפר, שיר התהילה הגדול, הם יושבים על יד אלוהים ומקבלים סוכריות? לא, הם יושבים שם בגיהינום הזה של האדמה, של החמצת החיים, שהם צריכים לחפור וזה. זאת הייתה החוויה המרכזית. שמחה? לי לא, לא זכורה, שום שמחה.
אז אין השם שם לפנות את התושבים האלה מהטוב. אז נתנו להם להיכנס בחזרה לבתים ולקחת את החפצים האישיים שלהם. היה זקן אחד שנכנס לבית שלו, אני מתאר לי זקן שאולי עזב את הטור רק לחמישה ימים בזמן מבצע סיני. אבל בטח היה בהטור, נולד בהטור וחי בהטור וגדל בהטור והוליד בהטור וחשב שימות בהטור. והוא לקח את כל הפק החבילות שלו בתוך שמיכה כזו והרז את זה, והוא היה חכה בן 70. בקושי הרים את זה, ואני מודה ומתוודא שאין לי אמון רב לערבים. לא עזבתי את הנשק אפילו לרגע אחד בידיים שלי. אבל לפני שהוא יצא מהבית, הוא הניח את החבילה על אדמה, הוא הסתובב אל פנים הבית, לדלת, ופרץ בבכי כל כך היום, שזה היה מזעזע, את כל הקרביים שלי זה הפך. הייתה לי הרגשה תאומית שאני מלובב. אני אדם מזה. ושום דבר לא עוזר לי להשתחרר מזה, גם אחרי שאני יודע שהמלחמה צודקת.
אז מלחמת ששת הימים נתפסת עד היום כמלחמה ניסית, מלחמה מיתית, ובגלל ירושלים גם מלחמה מאוד משיחית. אחרי מצעדי הניצחון ואחרי אלבומי הניצחון ואחרי אותו משפט של שמואל גורודיש, אל המוות הישרנו מבט והוא השפיל את עיניו, היינו צריכים עד היום להישיר פנינו אל מול התושבים הערבים שחיו באזורים שנכבשו, והדברים האלה כבר, אנחנו מדברים על זה בחצי שעה האחרונה, נאמרו באותן שיחות, חלק כאמור לא הגיעו אל הספר אלא רק אל הסרט שלך, אבל אחד הדברים המאוד מעניינים בשיחות עם הלוחמים, שחלקם מבני הדור המדינה, וזאת המלחמה הראשונה שלהם. אז קודם כל אפשר למצוא בספר אבות שאומרים שהפעם הם לא יצאו למלחמה, אבל דרך הבנים שאותם הם חינכו ללכת אל מקומות הסכנה, הם מרגישים שהם משתתפים בה. ואותם חיילים, הדור הראשון, הצברים, אלה הצברים, החזקים, הישראלים, שמחקו את הגלותיות, מחקו את החולשה, ומדברים גם על הגאווה. ניצחנו, הוא מגיע לנו.
אני חושבת שהקונפליקט הזה זה קונפליקט שהוא נוכח עד היום, אצל כל הגיבורים של הסרט. כשהגעתי לצלם את כולם היום, אני חושבת שהקונפליקט הזה היה לי כל כך ברור, זאת אומרת, המקום הזה של בין אני ציוני, אני הקמתי את המדינה, לבין הדבר הזה שזה לא המדינה שעליה חלמנו, לא כך דמיינו את הדברים, זאת אומרת, באיזשהו מקום החזון בגד בנו, זאת אומרת, הכיבוש זה לא מה שדמיינו. ואני חושבת שהקונפליקט הזה נמצא אצלם כל הזמן, ואני חושבת שגם הצפייה בסרט הייתה לרבים לא פשוטה, לא פשוטה. ואני חושבת שזה החוזק של הרגע הזה, זה שיחות שהוקלטו ברגע כל כך מסוים, באיזשהו חלון הזדמנויות שנפתח לרגע, ואצל רבים נסגר אחר כך, ואני חושבת שזה קונפליקט שהוא חזק, והוא עד היום, ואני מניחה שהוא אצל רבים מאיתנו הדבר הזה, של מצד אחד אני ציוני, אני כאן, אני חי כאן, אני מגדל כאן את ילדיי, ומצד שני, איפה אני בתוך המקום הזה? אני חושבת שכיום, ב-2017, לחזור למקום הזה, להגיד, בואו תראו, בואו תראו את התמונות האלה, אי אפשר,
כן, וכאן
אי
אני
אפשר להתווכח עם זה.
אפסיק אותך רגע, כי אז יש גם מי שאומר, בתוך השיחות הללו, עכשיו אני החזק, ואז במפגש עם המשפחות הערביות, הוא רואה אותם כאנשים חסרי אונים, והם באמת היו אנשים חסרי אונים. זה לא הלוחמים, שגם עליהם הם מדברים על החוסר אונים שלהם, אבל זה המשפחות, זה האזרחים. ויש שם אנשים שאומרים, זה הזכיר לי מראות מאירופה.
נכון. יש שם אחת מהעדויות, כמובן, הכי חזקות, של מישהו שהיה פליט בתור ילד. יש פה, שוב, מרקע מאוד חזק של עדויות שהן אישיות, שהן חוויות אישיות של הלוחמים שעברו. כן, הייתה הזדהות, הייתה הזדהות, ואין ספק שזה חזק, חזק מאוד.
הספר הזה ניסה לייצר זיכרון אחר, גם כבר באותם ימים. והיום אנחנו עדים לתקסים שמנסים ליצור זיכרונות אלטרנטיביים. יש טקס זיכרון אלטרנטיבי, שהוא לא הטקס של המדינה. יכול להיות שבסוף יהיו לנו שני ימי זיכרון במדינה הזאת, שבמקום שנתאחד נתפצל עוד ועוד?
קודם כל אנחנו מתפצלים כל הזמן. כלומר, אנחנו הולכים בכיוון ההפוך ממה שהיינו רוצים. אבל אני חושב שהספר הזה, אם אנחנו מדברים עליו, זה לא ספר שמישהו ישב וכתב אותו. הוא דובר על ידי המון קולות, הוא נערך על ידי קולות של אנשים מדברים. וכבר אז הוא הפך להיות אלטרנטיבה יחידה מבחינת הספרות לעשרות אלבומי ניצחון, חגיגות גנרלים וכדומה. כלומר, אבל זה נעשה מעצמו. כלומר, כשהחומרים נערכו, זה היה שם. אי אפשר היה להפוך את זה למשהו אחר. ושם כבר נזרע הזרע האחר שאותו דוקומנט מייצג עד היום.
השיח חייב להישאר פתוח. השיח חייב להישאר דמוקרטי. ברגע שאנחנו נשמור על שיח דמוקרטי ופתוח, אני רוצה להאמין שבסופו של דבר כולנו רוצים לחיות חיים שלווים, שקטים.
זה אומר שאת גם צריכה לשמוע את האנשים שחיים היום במה שאומרים התנחלויות.
אני בהחלט פתוחה להקשיב.
אותם לוחמים של 67 פינו.
אני בהחלט פתוחה להקשיב, ואני אמרתי,
שזה הבית שלהם.
ואני אמרתי הרבה פעמים, תזמינו אותי, אין לי שום בעיה, אני אגיע, בואו נדבר.
זה הבית שלהם, והם רוצים שזה יישאר הבית שלהם.
בואו נדבר, בואו נדבר על זה.
עכשיו בואו נקשיב לדבר הבא.
Thank you. ההרגשה ביום הראשון שאני עליתי לרמה וראיתי את השיירות הללו של נשים זקנים וטף מאוד שם עדיין ככה על הראש מצידי הדרכים. וכל זה יחד הופך למין בליל אחד, ואתה מחפש את מקומך בתוך הבליל הזה ואתה שואל את עצמך האם צריך להשלים עם זה, או אם יש גם לך איזשהו תפקיד או איזשהו ייעוד לראות שהדברים באמת ישתנו. יש רגעים שנדמה לי שבעצם אין פה מה לעשות, שכל ההתרחשויות האלה ודברים מצאו הד פה הם הרבה מעלינו. אילו הייתי אדם דתי כל זה היה לי הרבה יותר קל. אולי
יניב, שמענו את הפתיחה של מיצב סאונד שיופיע בתערוכה שאתה עוצר במשכן לאומנות בעין חרוד לרגל 50 שנה למלחמת ששת הימים בשם אופוריה. אנחנו שומעים הקלטות כמובן מתוך אותם סלילים, ברקע את השיר מה עברך, אבל במין ניגון כמעט מסוית הייתי אומרת. מה הסיפור שאתם מבקשים לעשות, שאתה מבקש לעשות גם במצב הסאונד הזה, בתערוכה כולה?
הפרויקט הזה יורכב מחמש תערוכות שונות. אחת התערוכות תוקדש לשיח לוחמים, ולמעשה הזמנתי את אומן סאונד בשם דני לוי, והוא עושה מיצב, מעין מיצב סאונד שמשתמש בחומרים, ואפשר גם לראות בזה שוב פרשנות עכשווית. אקטואלית, אומנותית, לאותן קולות, לאותם חומרים טעונים, אבל הפעם בתוך מוזיאון, בתוך מיצב סאונד. מה ששמענו, למעשה זה פס קול של שיר זיכרון מוכר, שהמנגינה שלו, אנחנו שומעים אותה כל שנה, מדי יום זיכרון, וכל מי שייכנס לחדר ישמע את המנגינה הזו ומיד יזהה אותה. אבל היא לא מתממשת, היא לא מגיעה לסיומה, היא אפילו לא מגיעה למילים שלה. והיא כמו אקורדיון, נפתחת ונסגרת, ובאיזשהו שלב שזורים בתוכה הקולות של אותם חיילים מוקלטים משיח לוחמים. כן, יש כאן גם אמירה של דני לוי, של האומן. הוא קורא לזה שיח לוחמים 50 שנה אותה מנגינה.
זאת לא נוסטלגיה, כפי שאמרת בפתח הדברים. זה לא נוסטלגיה,
זה אקטואליה, ואני חייב לומר שגם התערוכה הזו היא מוצגת בקונטקסט רחב יותר של פרויקט אופוריה, של עוד ארבע תערוכות נוספות, שכולן עוסקות במימדים שונים של מלחמת ששת הימים, ומבחינתי כעוצר ראשי, מה שמרחף מעל כל אותו רגע זה איזשהו בקשה לחשבון נפש, גם לאומי וגם פרטי, שכל אחד יעשה עם עצמו, ושאנחנו נעשה עם עצמנו, ובמקרה הזה זה מתכנס לתוך אותו ספר שראה אור לפני 50 שנה.
וגם לסרט שלך, לסלילים גנוזים, בוא נדבר רגע על הפואטיקה שלו. יושבים שם כמה לוחמים שמשתתפים בסרט, את מגיעה לכל אחד מהם בלילה, הביתה, בחושך, הם יושבים על הכיסא מול המצלמה, ואת משמיעה להם את ההקלטה, הם מקשיבים, וזה מה שאנחנו רואים. אנחנו רואים אותם על המסך מקשיבים, הם לא מדברים, הם שותקים. הם מקשיבים לקול שלהם כאנשים צעירים, ועכשיו כולם מבוגרים.
אני חושבת שבאמת שכשקיבלתי את החומרים האלה לידיים, אמרתי, יש פה אוצר, זה ברור. ואיך אני לוקחת את האוצר הזה באופן הכי טהור, הכי פחות מתערב. לא רציתי לעשות סרט על... רציתי שזה יהיה זה, הדבר.
הם שותקים כי אז הם דיברו. זאת פעולה הפוכה מה שעשית בסרט.
לכן לא עניין אותי לשמוע מה דעתם על הסכסוך היום וכן הלאה, אלא באמת עניין אותי הרגע הזה והמימיקות של הפנים שלהם שמחברות בין העבר וההווה בצורה כל כך חזקה. והחשבון נפש, כמו שאני אמר, חשבון נפש היה כל כך חזק הזה, ותדעת מה...
זה כמו איזושהי מראה שלא רואים בה את הפנים, אבל אתה רואה את הקול שלך, זאת אומרת, לא תכף לנסח את זה. זאת המראה.
החשבון נפש, החשבון נפש שלך מול עצמך, שלך מול המדינה, שלך מול המקום, ושלך מול, מול העתיד של הילדים שלך, מה, מה, מה אנחנו רוצים שיהיה כאן? איך אנחנו רוצים לעצב את עתידנו?
נורא מעניין שמלחמת ששת הימים הוציאה מתוך הגניזות של אנשים ושל תנועות חלומות גנוזים. למשל, הקיבוץ המאוחד, שהיה לו חלום של ארץ ישראל, כל ארץ שמקורו במקורות, בתנך וככה, פתאום התברר שאפשר להגשים אותו. עובדה שניצחנו, עובדה שכבשנו. אותו דבר, אנשי מרכז הרב, רב יהודה קוק, פתאום התברר שארץ ישראל שלנו, ואפשר להגשים את החלום של ארץ ישראל השלמה. והחלומות הגנוזים האלה הם באופן ממשי החליטו להגשים אותם באופן מעשי, ואיך הם מגשימו אותם? על ידי ההתנחלויות. זה דבר נורא חשוב להבין אותו. הקרבה של בין החרדה הקיומית והנס הנביטה את החלומות הגנוזים והוציאה אותם לאור עד היום, אבל היום הם כבר בנפילה, אבל הם לא מסוגלים לסגת בזה. לא הם ולא מדינת ישראל. זה דבר אחד.
אם הייתה לי הכרה ברורה של שנות המלחמה ושל, של השואה, זה היה רגע מסוים ברגע שעליתי בכביש יריחו למעלה והפליטים ירדו למטה. הייתה לי הזדהות בלתי אמצעית איתם. ואני כמעט ראיתי בפועל את הילדים האלה שההורים... שההורים סחבו לידיים את עצמי כשאבא שלי סחב אותי. דווקא ברגעים האלה של סבל, של הרגשת הסבל של הזולה, של הערבים שנגדם נלחמנו, ושהערבים למעשה עובר עליהם, עוברות עליהם חוויות דומות לאלה שעברו עלינו בשנות המלחמה. זה אולי הדבר הטרגי, שההזדהות הייתה דווקא עם העם השני, עם האויבים שלנו.
כל משפט נחרט אצלי. אני יודעת את כל המשפטים של הסרט בעל פה. איכשהו, ככה שאתה עורך ושומע את זה שוב ושוב.
לא התפרקת מזה? אני רק מלצפות בסרט. זה שעה וחצי של סרט מאוד טעון.
אני, זה טעון וכואב.
גם כאימא צעירה.
וקשה. והשכול.
את עושה את זה כשיש תינוק בבית.
והשכול הוא דבר שלא הייתי רוצה להיפגש עמו לעולם. לעולם.
זה השפיע על האימהות שלך?
אין
לא
שאלה.
לא תכננתי פתאום, אבל עכשיו אני שואלת.
אין ספק. אין ספק. אין ספק. זה השפיע על מי שאני. על הזהות שלי, על הערכים שלי, על השקפת עולמי. זה השפיע על כל, על כל נים ונים בגוף. באמת כי הדברים האלה הם מדם ליבם של האנשים. ואני חושבת שזה הנפש, הנפש... שלנו כבני אדם, המקום שבו אנחנו חיים הוא כל כך שברירי. ואני חושבת שאם יש משהו שאני מרגישה שלקחתי איתי מהסרט הזה, באמת עשיתי הקרנה של הסרט בבית ספר תיכון. ותלמידים באו ואמרו לי, וואו, אותנו לימדו היסטוריה שונה לגמרי. משהו, סיפור אחר לחלוטין. ההירואיות. יש פה איזה... פתח לדבר חדש, ריסוק ההירואיות הזו. אני חושבת שזה חשוב להבין, המלחמה צריכה להיות כורח. היא לא ברירה, היא לא הירואית, אין בה גיבורים, ואין בה מנצחים, ואין בה מפסידים. כולנו מפסידים מהדבר הזה, יום-יום, שעה-שעה. ואני באמת מקווה, אני יודעת שלהישמע אופטימית היום, זה אולי דבר נאיבי ו... אבל אני באמת מקווה שאולי יהיה משהו אחר, באמת.
תודה רבה על השיחות ליניב שפירא, מנהל המשכן לאמנות בן חרוד, ובנו של עורך הספר שיח לוחמים אברהם שפירא, לבמאית מור לושי שעשתה את הסרט שיח לוחמים הסלילים הגנוזים, ותודה גם לחברת יס על האישור להשתמש בהקלטות מתוך הסרט. תודה ללוחמים שהשתתפו בספר, אלי אלון ואבישי גרוסמן, אני ענת שרון בלייס, תודה לאייל שינדלר על הביצוע הטכני. 50 שנים למלחמת ששת הימים, 50 שנים לספר שיח לוחמים.